רוצה ברשותכם לייחד את השיעור הזה לעילוי נשמתו של יצחק שמיר, זיכרונו לברכה, שנפטר בשבת. מחר תהיה הלוויה שלו, והיה אדם באמת ראש ממשלה ומנהיג, אדם מיוחד במינו, גם באישיות שלו. כן, אתם שמעתם, קראתם, תקראו, תשמעו, היה אדם בעל עקרונות, בעל אידיאלים, שהיה נאמן לאידיאלים ולעקרונות שלו. לפני מלחמת השחרור הוא עמד גם במפקדי לחי, שהיה ארגון שנלחם בבריטים, במנדט הבריטי, בגישה של הבריטים, ביחס שלהם אל עם ישראל ולארץ ישראל. ואחרי זה הוא גם שירה את המדינה, היה בראשי המוסד, אחר כך היה בכנס לעולם הפוליטי יותר, והגיע לצמרת להיות ראש ממשלה, והניג אותנו. אנחנו, מכון מי, יש לו קשר מיוחד ליצחק שמיר, הקשר המיוחד שהוא למד במכון מאיר. כל אחד מכם יכול להיות ראש ממשלה. הנה עובדה שיצחק שמיר למד במכון מאיר. שאלו אותי איך, מתי. לפני שנים היה לנו סניף, מה שנקרא, בתל אביב, ברחוב בן יהודה, באיחוד שיבת ציון, ושם היו מעבירים שיעורים, רבנים חשובים. בין הרבנים כמובן היה גם הרב חיים דרוקמן שליטה, כן, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. כן. ויצחק שמיר, אז הוא היה תלמיד, בא באופן קבוע לשיעורים, משומע את השיעורים של הרב דרוקמן. לא ידענו מזה, כי הוא אדם ענב מטבעו וצנוע, הוא לא היה מתבלט. והוא היה יושב בשיעור, הוא היה יושב בשורה האחרונה, בשורות האחרונות שם. היה יושב, לא היה, אבל היה מקשיב, היה בא ו... מתמיד בכל השיעורים. באיזשהו נסיבות, זה גם מעניין, כדאי לספר את זה, כיוון שהוא היה, היה לנו קשר איתו, אז היינו צריכים להיפגש איתו בענייני המכון באיזה עניין, וקבעו פגישה ביום מסוים, בשעה מסוימת, בכנסת, עם ראש הממשלה, הוא היה אז ראש ממשלה, לשוחח איתו בעניין הזה, לדבר איתו בעניין הזה. אותו יום, שהיה, הפגישה נקבעה באותו יום, זה היה אחרי מלחמת, או בעיצומה של מלחמת שלום הגליל. אחרי זה בעצם זה היה, כשהיה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אתם אולי נולדתם, חלק גדול לא נולד, אבל ערפאת, יימח שמו וזכרו, הוא ברח מלבנון. וכשהוא ברח מלבנון, הוא ברח באונייה, בספינה. אבל האמת שאנחנו היינו יכולים, אפשר היה, באותו רגעים, אפשר היה גם, איך אומרים, בלשון שלנו, לחסל אותו ככה. אפשר היה לחסל אותו. אבל לקבל החלטה, כי הוא היה תחת העיניים הפקוחה של צלפי צבא הגנה לישראל, אפשר היה לחסל אותו. אבל החלטה כזאת כבדת משקל זה החלטה של ראש ממשלה. להיות ראש ממשלה זה לא דבר פשוט, צריך לקבל החלטות גורליות, כן. כמו שהיה לו באמת החליט בשעתו מלחמת המפרץ לא לפתוח במלחמה נגד עיראק, למרות הטילים הרבים שנפלו בארץ ובדרך נס, כמעט אף אחד לא נפגע מהטילים האלה. והוא החליט לא לצאת למלחמה, כי מלחמה אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא מהמלחמות האלה. כן? הוא היה צריך לקבל את ההחלטה אם כן לחסל את ערפאת או לא. ואנחנו באים לכנסת, ככה, את הנהלת מכון מאיר, רב דרוקמן, עוד כמה חברים, באנו לכנסת להיפגש עם יצחק שמיר. אנחנו רואים המולה מסוימת, הלשכה שלו, נכנסים קצינים בכירים, אנשים חשובים, נכנסים ויוצאים והתרגשות וכל זה, וקבל החלטה. טוב, אז ראינו, שאלנו מה המאומה, מה כאן. אמרו שיש דבר מאוד מאוד חשוב וצריך לקבל החלטה וזה לא פשוט. ואז אמרנו, שלחנו, ביקשנו יוסי בן אהרון, שהוא גם חבר הנהלת מכון מאיר היום, שהיה ראש לשכתו בשעתו, הוא גם תלמיד של מכון מאיר, למד הרבה זמן אצל הרב שרקי. אז ביקשנו ממנו, אולי נוותר, אנחנו רואים שזה לא הזמן בדיוק להיפגש, אני מכון מאיר, יש כאן עניינים כאלה חשובים. ביקשנו, טוב, אנחנו נוותר. אבל שאלו את יצחק שמיר, שאלו אותו, בואו אנשי מכון מאיר, האם אפשר לדחות את זה לפזום? לא, בשום פנים באופן לא. אנחנו קבענו וזה יהיה. אז התיישבנו חברי ההנהלה עם יצחק שמיר, ראש הממשלה, והתחלנו להסביר לו מה זה מכון מאיר. הוא אומר, אל תסבירו לי, אני יודע טוב מאוד מה זה מכון מאיר, אני תלמיד מכון מאיר. אני למדתי, הרב דרוקמן, אני זוכר, אתה באת עם התיק עם הספרים, היית מוציא, יש לך... ספרים, נותן שיעורים, ואני שם שמעתי טוב דבר. אני כל דבר אני מקבל מה שאתם אומרים. שארץ ישראל שייך לעם ישראל, על פי תורת ישראל. זה מחזק את השורשים ואת הזה, אני מזדהה עם זה. אני לא ידעתי מזה, הוא צנוע, הוא לא ענה, אז הוא גילה ככה בהזדמנות זאת. בוא נחסוך את הזמן, אל תסבירו לי, אני מכיר מה מדובר, כן. אבל באמת, מבחינת הוא היה נאמן מאוד לדברים שהאמין בהם, ונלחם על זה כל ימי חייו. השר הוא ממש שליח ציבור, שליח של עם ישראל, במצבים לא פשוטים ולא קלים. כן. אז יהי זכרו ברוך. כן. הוא גם בא כאן לבקר במכון מאיר, להיפגש עם התלמידים. היה באמת אדם מיוחד במינו. ודבר שני שרציתי לומר, לגבי השבת, אני רוצה באמת להודות לכולם על שהיו בתל אביב וחיזקו את התושבים במקום. עצם הנוכחות שלנו שם היא באמת תרמה תרומה חשובה. חשנו את זה כל השבת, כמה אנשים הודו לנו והרגישו שהם, איך אמר הרב אלישע, שהם לא לבד. הנה יש באים אנשים, באים כאן לשבת, וכמובן ציפייה שלהם שזה לא יהיה חד פעמי, זה יהיה יותר. בעזרת השם, עוד לא יודעים איך ילד יום, אבל תמיד אנחנו יודעים שכל ביקור שלנו בכל מקום כזה השאיר את רישומו ואת חותמו, והיו דברים, היו המשך של דברים, מקווה גם כאן יהיו דברים לטובה. כתוב, בהלכה כתוב, שבכל שבת אדם צריך להשתדל לחדש משהו בתורה. ואם הוא לא יכול לחדש, מתוך הלימוד, אז לפחות יפתח איזה ספר חדש שאף פעם לא למד אותו, ויקרא בו וילמד אותו, והנה יש לו חידוש. הנה, דבר חדש. כן. ואני כל שבת משתדל, לא תמיד הולך לי לפעמים, אבל משהו ש... מה יתחדש? מה השבת? מה שלא יודע? מה מקודם? מה עכשיו? מה יתחדש בשבת? זה נוגע לשמירת הלשון של... אנחנו עוסקים ולומדים כאן בשמירת הלשון, לכן אני אתם. מה שהתחדש לי בשבת זאת, בין השאר, זה העניין הזה של הנחש. נחש הנחושת. כמו שרשי אומר, למה משה רבנו עשה נחש מנחושת? הוא אומר, המילה נחושת היא נחש בעצם. המילה נחושת, נחושת ונחש, זה אותו שורש, אותו מקור, הוא אומר. אז מה העניין של הנחש לכל הפרשה שלנו? מה זה נוגע הדבר? אז כתוב שהם, ישראל הלך וייסו מאור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום ותקצר נפש העם בדרך. אומר רשי במקום, מה זה תקצר נפש העם בדרך? הוא אומר שלפני זה הם פשוט, אחרי שמת אהרון, הם חזרו חזרה כמה וכמה, שבע תחנות חזרה עד ים סוף. חזרו, עשו את כל הדרך מים סוף עד לפאתי ארץ ישראל. באור ההר נפטר אהרון, חזרו כל הדרך חזרה. אז אומרים, מה? עכשיו הלכנו 38 שנה בדרך, ועכשיו חוזרים לנקודת ההתחלה, וואי, יאוש. זה לא פשוט הדבר הזה. אחרי שאתה מתקדם, 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 פתאום אתה חוזר לאיזושהי נקודה התחלתית. הוא אומר, כמו כאן, לפעמים תמיד מכון מאיר, אומר, אחרי שהוא כבר היה כאן כמה ימים, כמה חודשים, כמה שנים לפעמים, פתאום יש איזושהי נפילה או משהו כזה, נפולונן כזה, פתאום הוא מרגיש וואלה. חזרתי לאיפה? בדיוק איפה שהייתי מקודם. תופס אותו מה? יאוש. יאוש. איך אומרים? נסיגה לצורך עלייה, ירידה לצורך עלייה, כן. הירידה הזאת היא לא נסבה, יש כאלה שלא סובלים אותה. ואכן כאן זה מה שהיה כאן. ועד מתחילים מחשבות רעות. ואם יש מחשבות רעות, מה יש? דיבורים רעים. מיד אחרי זה כתוב, וידבר העם באלוקים במשה, למה יליטונו ממצרים למות במדבר? כיתורים, לשון הרע, אמן כבר קודם היה מתוק, עכשיו פתאום הוא כלום, הכל רע, 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 רע. מה התיקון? התיקון, נחשים. הרי מה זה הנחש? הנחש זה סמל לשון הרע, זה הנחש. דיברנו על זה כמה פעמים שהרעל זה רע לשון, לשון הרע. איפה שאתה רואה לשון הרע, יש שם מחשבות רעות, יש דברים כאלה. אז מה הנחשים עושים? מה הם עושים? נושכים. אבל לא קורא להם נחש, אלא שרף הוא קורא להם. הנחש פתאום נהפך לשרף. אומר רש"י במקום, מה זה שרף? שהוא שורף. לשון הרע שורף את הלב, שורף את המוח, שורף את הכל. מחשבות רעות כמובן. אז הם מקשיב, מוישה, תציל אותם. אשר רבנו, תתפלל אלינו, והוא מיד מתפלל אליהם. הוא מבקש אליהם רחמים, ותפילה של משה, כמו שהתפילה של הצדיקים כאן במכון מנשמת, מיד, במקום, מפסיקים את, את המכה הזאת. אבל מה, הוא רוצה להזכיר לנו ולכל הדורות כולם, הוא לוקח את הנחש, נחש הנחושת, עשה אותו מנחושת, ומרים אותו על נס, על מות, הוא אומר, תסתכלו, אתם רואים מה זה? מה אתם רואים? לשון הרע. רואים? רואים? לא לדבר, מה, כשרואים את הנחש, יכול להיות מה צריך לחשוב באותו רגע? אנחנו לא מדברים לשון הרע. קודם כל, אין ייאוש משום דבר. גם אם יש ירידות, אין לצורך עליות. אבל, לא לשכוח, אסור לדבר לשון הרע. צריך לשעבד את ליבנו, להבינו שבשמיים, כשישראל היו מסתכלים למעלה, ומשעבדים, רואים את הנחש, אבל משעבדים את הלב, להבינו שבשמיים, אין בעיה. למה? כי מה, בסדר, יש ירידה קטנה, אז מה? מה קרה? הכל לטובה. גם הנסיגה הזאת שלה הייתה אז, וגם כל נסיגה שהיא, היא חלק מהתקדמות. אז זה החידוש של שמירת הלשון. הנחש הנחושת, נזכרים, אומרת, תמיד צריך לזכור, אסור לדבר לשון הרע. אסור לחשוב רע, ולדבר רע, ובוודאי לא לעשות רע.